בעניין של קריאת שמה של ערבית דווקא. כמו שהמשנה מתחילה, ממתי קוראים קריאת שמה בערבית? והרב מסביר לנו כאן באופן גם רחב מאוד וגם עמוק מאוד, שהעניין הזה של קריאת שמה זה לא רק עניין פרטי שלנו, שאנחנו קוראים קריאת שמה כל יום, פעמיים ביום, בערב או בבוקר, אלא זה גם עניין היסטורי, זה גם עניין שייך לעם ישראל. עם ישראל, יש לו תפקיד בעולם. התפקיד של עם ישראל בעולם זה לקרוא בשם השם. דהיינו, להודיע לכל באי עולם, להודיע שיש מלך ומלכותו בכל משלה, להביא את האמונה, את אור האמונה, נאמר, להביא לכל האנושות כולה. כמו שאומרים הנביאים, ישראל אור לעולם. כמו שאברהם אבינו קורא בשם השם כל עולם, זה תפקיד העם היהודי. וזה נרמז בעניין של קריאת שמע. קריאת שמע של ערבית, קריאת שמע של שחרית. אז זה מה שהרב, קודם כל הרב עובר מהפרט לכלל. כן, בעניין זה. אבל מה, יש שני מצבים, שני שלבים, גם בחיי האדם וחיי האומה גם. יש מצב שנקרא ערבית, שהוא מצב של חושך, מצב של ערבוביה, מצב של לא רואים את האור, מצב של הסתר פנים, זה מצב אחד. יש מצב של שחרית, מצב של אור, מצב של טוב, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך, כולנו עוברים את המצבים המשתנים האלה בין אור לחושך, בין הסתר פנים להארת פנים. אותו דבר גם מבחינה לאומית, יש מצב שאנחנו בארץ ישראל, בית ראשון, בית שני, עם ישראל בארצו, יש 2000 שנה גלות, היינו בחושך. כן, בבקשה. כן, באופן פשוט, אתה אומר, באור, מה אתה אומר? תודה רבה. להגיד בבוקר, חסדך, תודה על הטוב. בבוקר, אני לא יודע אם קמת הבוקר, מה אמרת המילה הראשונה, אבל אם, לא משנה. היהודי צריך להגיד את המילה מודה בבוקר. אני לא יודע אם מישהו כאן אומר מודה בבוקר. כן, לא מודה, אלא מודה. מה זה מודה? תודה. הכרת הטוב. הדבר החשוב בחיים זה הכרת הטוב. פתח את העיניים, תודה רבה. תודה רבה שאני מתעורר לעולם טוב, לא לעולם רע. זה הדבר הראשון, שמתרגלים לזה דבר נפלא, אתה לא קם על צד שמאל, אתה קם על צד ימין. פתח את העיניים, תודה רבה, ככה הוא כותב הרב קוק לצד. על הפירוש מודה אני, הוא אומר, מודה אני, זה הכרת הטוב. אז זה להגיד בבוקר חסדך. אתה קם בבוקר, תודה רבה, אני רואה את העולם בעין טובה, אני רואה את הטוב, הטוב מתגלה לעיני נשמתי כמובן. זה הדבר הראשון. גם שם הרב מסביר מה זה המילה אני. מישהו פעם אמר כאן בחיים שלו את המילה אני? מה אתה אמרת פעם? הבוקר, אני רוצה, אני. הרב מסביר מה זה אני באמת של האדם. כשאדם אומר אני, למה הוא מתכוון? לגוף שלו, לבגדים שלו, למשפחה שלו. מה זה המילה אני? כשאתה אומר את המילה אני, למה אתה מתכוון? מה מבטא המילה אני? כן. אז הרב אומר, אם אתה מתייחס לגוף שלך, או לממון שלך, לנכסים שלך, מה זה אני? אני, כמו שאומרים, יש אדם שאוהב מאוד מכוניות. אני שאלו אותו מה אתה, הוא אומר, אני מכוני. כל כך מחובר למכונית. האם באמת זה האדם המכונית שהוא כל כך מחובר אליה מנטלית והוא כל כך אוהב את המכונית הזאת וכל הדברים האלה? אז מה זה אני באמת של האדם? אם נסתכל על האדם כחיה, כגוף פיזי, אנחנו קטנים מאוד בעולם. אין לנו ערך, אין לנו חשיבות. אם פעם תסתכל על הקוסמוס, על הבריאה כולה, על כדור הארץ, על ה... אני יודע. אתה אומר, איפה אני בתוך... אני! איפה אני בתוך כל, ה... כל הענקיות הזאת? אני אומר, אתה מחוק. אתה שום דבר, אתה כלומניק. אין לך שום משקל. כמה זה שוקר בסך הכל? 70 קילו? איך, כמה זה שוקר? 71. 71, קלעתי בול אני אומר. 71 קילו לעומת האוקיינוס, כמה שוקל האוקיינוס, אתה יודע? כמה שוקל הר, אתה יודע? כמה כוח יש לך? כמה כוח סוס יש לך? אתה יודע כמה כוח סוס יש לך? פחות מסוס. אז אתה פחות מסוס? כי יש לך פחות כוח מסוס? האם האני שלי זה הכוח הפיזי שלי? או אפילו הכסף, ממון, אפילו אתה אומר, אני זה הכסף. כמה כסף יש לך, תגיד?
לא, הרבה.
מה אתה שומע, אתה שום דבר? זה אני שלך, אני שום דבר. אני אומר, גם בעיני עצמך, אתה לא שווה שום דבר. גם בעיני הסובב אותך, אתה לא שווה שום דבר. המילה אני היא מילה חשובה. מה זה אני באמת של האדם? אומר הרב קוק ביונת ראייה, מסביר, שהאני של האדם זה הנשמה הטובה שלו, זה האני באמת של האדם. וזה התפקיד של האדם בעצם, זה לגלות את הנשמה הטובה בתוכו וגם בעולם. הדבר שמייחד את האדם, באשר הוא אדם, בכל הבריאות כולם, זה באמת הממד הרוחני, המוסרי, הטוב שבו, שמתגלה דרכו, דרך המחשבות שלו, דרך ההתנהגות שלו, דרך הטוב, זה האני האמיתי של האדם. זה נרמד, דרך אגב, בתורה כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אומרים חכמים, מה זה מאוד? אותיות אדם. מאוד זה אותיות אדם. טוב אדם. זה האני האמיתי של האדם באשר הוא אדם. אז כשאתה אומר, מודה אני, אני שלי מודה על הטוב שאני אני רואה בעולם של הקדוש ברוך הוא, ולא רק שאתה רואה, אתה שותף לטוב הזה, הידי זה שאתה בן אדם טוב. אני לא יודע מבחינה דתית, מבחינה אנושית. זה אני האמיתי. אנחנו נסביר את האדם. נכון, נחזור, שאלת אותי בבוקר חסדך ומערכה בלילה. בבוקר, כשאדם במציאות של בוקר, שהוא מואר, נשמתו מוארת, אז הוא אומר תודה. אני רואה את הטוב, אני רואה את הטוב בעצים, באבנים, במשפחה, בכל דבר אני רואה את הטוב. זה המציאות של בוקר. מציאות של אור, מציאות של גאולה, מציאות של מציאות טובה. אבל יש גם בלילה, יש מציאות של אסתר פנים. אתה לא רואה את הטוב. אתה... אנחנו נמצאים בעולם מורכב, דרך אגב, אני בדקתי את זה באינטרנט. אנחנו בעולם מסובך. אין אדם שהוא חי חיים פשוטים. כל אדם עם המורכבות שלו, זה בעיות משפחתיות, בעיות פרנסה, בעיות בריאות, בעיות. אנחנו לא חיים בהארת פנים ככה, בהיי, משהו כזה. רק שיקורים חיים בהיי, בהיי. איך אומרים המסוממים? בטריפ. חיים בטריפ או משהו כזה. זה מסע לעולמות עליונים או משהו. אנחנו מוגנים בארץ, בתור רבו הזה, בארציות הזה. זה מבחינת לילה. להגיד, בבוקר חסדך ואמונתך בלילה. מה עושה אדם שיש לו איזשהו אופי, איזושהי אישיות, שקשה לו? יש לו אמונה. בסדר, חושב, אבל זה לא סוף העולם. נתמודד עם זה, יצא מן החושך לאור. אני אגיד בבוקר חסדך, אמונתך, האמונה, ריבונו של עולם, גבוה מעל גבוה שומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כל מיני מעל וכל רוח אלוקים, בסדר, כרגע חושך, אבל זה לא הכל, יש מעבר לדבר. זה דבר מאוד יסודי. מה המשל דומה שאני אדבר לכם? תמחישו לעצמכם, רגע, שכל אחד מאיתנו הוא תולעת בתוך תפוח רקוב. תעצמו את העיניים כל אחד יחשוב שהוא תולה בתוך תפוח רקוב. מישהו יחשוב. ומה רואה התולעת הזאת בתוך התפוח הרקוב? מה היא רואה כל הזמן? מסתכלת קדימה, מה היא רואה? ריקבו. מאחורה, מה היא רואה? ריקבו. מימין, מה היא רואה? משמאל, מה היא רואה? למעלה, מה היא רואה? מתחת, מה היא רואה? מה היא רואה כל הזמן? ריקבון, ריקבון, ריקבון. מראה שחורה? הכל רקוב. הכל לא טוב. יכול לקרוא דבר כזה, לרגעים לפעמים. כל מקום שאתה פונה, אתה רואה רק רע, אתה רואה חושך, אתה לא רואה שום דבר. יום אחד התולעת, דמיינו לעצמכם שאתם מקרסמים בתוך התולעת הזאת, פיק, מגיעים לקליפה של התפוח, מוציאים את הראש מעבר לקליפה, יש גם שמיים כחולים. מה, לא, חשבתי שהכל רקוב. יש מעבר לריקבון שמיים כחולים? יש דבר כזה? נגיד בבוקר הסליחה, באמונתך, בלילות, שיש שמיים כחולים. שלא הכל רקוב. שהתפוח, מה זה התפוח? זה לא כל העולם. מה זה המציאות הפרטית שלך? זה כל העולם. העולם הוא הרבה יותר מזה. העולם הוא טוב, הוא לא רע. לכן נאמר בכל מקום, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. זה שאתה רואה את הטוב או לא רואה את הטוב, זה לא משנה, הטוב הוא קיים בין כך ובין כך. הודו להשם כי טוב, כי מה? לעולם חסדו, לעולם מבחינת הנצח, אבל גם בכל העולמות חסדו. לא ראית את זה? יש לך בעיה בעיניים. תלך לאופטיקאי, חביבי. יש אופטיקאי מיוחד, הוא החליף משקפיים. דיברנו על זה. יש מקום, בבקשה.
רציתי לשאול, אנחנו התחלנו את המשנה, מתי קולין את שמה בערבית, התחלנו בערבית, בלילה. הוא לא אמר שסבר זה שאנחנו מתחילים מהחושך, מהלילה, הערב והיבוקר. אז הסדר של הפסוק זה להפך, כן? להגיד בבוקר חסדיך.
בפסוק,
כן. באמונתך בלילות. אז אולי אנחנו צריכים לחשוב, קודם כל, אמונתך בלילות, עיקר האמונה, ואחר כך להגיד בבוקר חסדיך.
בכל, יש להבדיל בין מה שדוד המלך אומר להגיד בבוקר ובמנחה ובמנחה בלילות, מה שהוא אומר, שהוא זוכה לאור, כבר הוא נמצא במציאות שלה, בין המציאות הפיזיקלית, שהמעשה בראשית, הם מדברים, עכשיו באופן פשוט, אני אומר, זה התפתחות העולם. זה המעשה בראשית. זה מתחיל באמת, והיא רבעי בוקר, ואחר זה הולך ומתפתח, בסוף יום השבת, היה את הכל איתו וכל העם כאלה. ובין הצדיק שקוראים לו כחסיד הדין, דוד המלך, טעם את טעם האור. אני אומר, אני אומר, חבר'ה, תדעו לכם, גם לא רק זה, גם בתהילים, אנחנו מתחילים, אשרי האיש. מי אומר אשרי? מי שהיה מאושר. הוא ממליץ לנו, אומר, חבר'ה, אשרי האיש, שלא הלך בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, מושב עצים לא ישר, אשרי, אשרי, אשרי. תתחיל קצת מאולי מבלגן. למרות שבתהילים יש גם מצבים שהוא מבטא את המשברים שהוא עובר לדוד. דוד אומר, זה אנחנו בעצם. מה שהוא עובר גם אנחנו. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. בלילה, כשיש אסתר, צריך לחזק את האמונה. האמונה היא מחזיקה, צדיק באמונתו יחיה. מתי? בכל רגע, בכל מצב. במיוחד הוא זקוק לאמונה במצבים של אסתר פנים. להבין שאחרי החושך בא האור. להבין שהחושך זה מצב רגעי, זה מצב זמני. כמו ביום, בערב, בבוקר. הדברים הולכים ומתחלפים. האבות, אברהם, יצחק ויעקב, חז"ל אומרים שאילו כל הצרות שבעולם היו עוברים עליהם ועברו עליהם צרות, אברהם 10 ניסיונות, יצחק היה עיוור בסוף ימיו, היה לו בעיות, יעקב היה לו בעיות עם המשפחה, מכאן הודעה חדשה, כל הדברים האלה. לא היו לרגע אחד, מפסיקים להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא רוצה רק טוב. זה שאנחנו בעולם משתנה, שלפעמים טוב לנו או רע לנו, זה דברים משתנים. אבל הרצון הטוב של אלוקים הוא שורה בכל. זה שאתה מגלה את האור או לא מגלה את האור, זה כבר עניין שלך. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. המאמין, האבות האמינו בקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל זמן. וכמו שהיה פעם כאן הרב סיני אדלר ממבשרת, שהוא היה באושוויץ, הוא סיפר על איך הוא הרגיש במחנות הריכוז ובשואה וכל הדברים האלה. אמרנו, עמומים, איך אתה המשכת להאמין? הוא אומר, אני אמרתי, הייתי מתפלל בסתר ולהגיד, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, איפה אתה נמצא? בגיא ההריגה, ואתה אומר, אלוקינו, אלוקי אבותינו, מאיפה יש לך את האמונה הזאת? הוא סיפר, הוא לא סיכר לנו. ראינו דברים אמיתיים, שהאמונה שלו, דווקא שם הוא נבחן, במצבים הכי קשים, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא בורא את העולם, הוא רוצה רק טוב, ולא יכול לארץ כבודו. כן.
אמרנו שהאבות לא מאבדים את האמונה, ולא לרגע אחד, עם כל צרות. אבל איך זה מתיישב עם העובדה שיעקב אבינו היה לו את התקופה של 22 שנה שנסתה להם אל רוח הקודש בעצם?
אבל האמונה? מה? יש הבדל בין רוח הקודש לאמונה? רוח הקודש זה מדרגה בקרבה לאלוקים, בהערת אלוקים עליו. היה לך פעם רוח הקודש, הייתה לך. מישהו מעוניין ברוח הקודש שם? לא ברצינות. מי מעוניין ברוח הקודש? יש ספר, לא יש ספר, קוראים לו מסילת ישרים. ומה זה מסילה? זה דרך, סלולה, דרך סלולה. המסילה זה כמו מסילת ברזל. אתה מתחיל בתחנה הראשונה, ואתה מסיים בתחנה הסופית. בסוף מסילת ישרים יש פרק שלם שעוסק ברוח הקודש. ומסביר לאדם שמי שרוצה, מי שמעוניין בעניין, אלה ייסע במסילה הזאת. ויגיע בסוף לרוח הקודש. זאת אומרת, צריך להבין, רוח הקודש זה הקרבה לאלוקים מבחינת רוח הקודש, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך מבחינת. הקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן. יעקב אבינו, זו הייתה גדולה שלו. שהוא האמין בקדוש ברוך הוא, למרות שהוא היה לו צער גדול מאוד. אין רוח הקודש שורה אלא מתוך שמחה. ככה החז"ל אומרים, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. יעקב אבינו, היה לו קשה עם שבן נהדר, היום יש לנו בן לנו, לא רק לנו, לא יודע אם פרטי, שליט, גלעד שליט שנמצא שם. מה, אבא שלו צריך לעשות כל יום חגיגות או משהו כזה? איך אפשר הדבר? יעקב היה בן אדם. אני האמין בקדוש ברוך הוא. והיה לו קצת עצבות. נתן לו קצת... אפילו משה רבנו, כשהוא ראה את עם ישראל, בחטא העגל כתוב שהדיבור עם הקדוש ברוך הוא לא היה איתו אחרי חטא העגל. בגלל ששרתה עליו עצבות, בגלל שעם ישראל חטא מרגלים. חטאו בגלל שהם... והדיבור חזר עליו אחרי שכל הדור הזה... דור המדבר, ואז הוא חדר למדרגה הראשונה. זה בסדר. החיים בסולם, עולים ויורדים בו. גם האבות. אבל האמונה, תמיד על הסולם. זה שאתה עולה בסולם, הוא יורד בסולם, אבל אתה בסולם, אתה לא באאוט, מחוץ לסולם. זה המדרגה של האבות. הם בכל מצב מאמינים בקדוש ברוך. גם במצבים הכי קשים. ולא רק זה, האבות הם מתקני עולם. יש אדם אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, נותן לו את העבודה. אני אשב לי בחיבוק ידיים. אם הוא עושה את הכל, שיסדר את הכל, מה אני צריך? יש כאלה שאומרים, הכל מאללה, כמו שאומרים, הכל מאלוקים. זה נקרא פטליזם. פטליזם, אני אין לי מה לעשות, כל מיני. זה בדיוק הפוך מהאבות, מהיהדות. היהדות אומרת, הכל מאלוקים, ויש לך תפקיד. מה התפקיד? לתקן. מה לתקן? עולם, במלכות שדיים. אתה כל היום, למרות שאלוקים מנהיג את העולם, הוא מלך העולם, מסדר את הכל, מכוון את הכל, הוא אומר, חביבי, אתה חייל בצבא של האלוקים. אתה צריך להיות חייל טוב, לתפקד, לתקן, לסדר. אתה לא יכול להיות פסיבי. אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים. אתה חייב להתמודד עם הקשיים. אני אגיד לכם סוד יותר זה. כל אדם שיש לו קשיים בחיים זה לא מקרה. אני בדקתי זה באינטרנט. זה אתגר. הקדוש ברוך הוא מגלגל לחיים שלנו אתגרים. לא ישעמם לנו חזי שלנו. קושי כזה או קושי אחר. מי שמבין את זה, אז מתרגל מול האתגרים. וכל הזמן הוא מתמודד עם האתגרים שלו. מי שלא מבין את זה, הוא מסכן. הוא אומר, מה, כל הזמן מאשים את עצמו, מאשים את האחרים, מאשים את האלוקים לפעמים, או בדברים האלה. אבל הכל מהאלוקים, וגם הסתר פנים, וגם כל הקשיים, וגם כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, הם באים לאתגר אותנו, להתמודד עם זה. יש לך חולשה? כן? תעשה ריצה, חביבי. לך חדר כושר. לא, באמת, אני... מישהו כאן מרגיש חלש או משהו? כן? אחרי השיעור מיד להתחיל לרוץ 3 קילומטר. אני מבטיח לכם, אחרי ריצה של 3 קילומטר, תרגיש יותר חזק. לא, באמת, ניסית פעם. לא ניסית אף פעם. בסדר. אתה מרגיש שיש לך בבעיה יחסי אנוש? עם משהו? זה אתגר. ולא... והאדם תמיד צריך לערוך את עצמו מול האתגרים. קטנים כגדולים. אין לך פרנסה? מה זה? אתגר. תארגן את עצמך. אולי תלך ללמוד מקצוע. אולי תתחפש. תעשה משהו. אל תשאר לך בטל בבית. כל דבר זה אתגר. זה מובן. יש לך בעיית בריאות? לך לרופא. תטפל בבעיה שלך. זה מהות האדם. מהות האדם. האדם נברא בצלם אלוקים. מה זה בצלם אלוקים? כמו שהעולם מונהג ומסודר על ידי ריבונו של עולם, לאדם יש את הכוח להיות שותף לעניין הזה. על ידי מעשה ודיבורה, מחשבותה ויכולת לתקן את העולם. עם הקדוש ברוך הוא, אני והוש, יא. נכון. ביחד. אנחנו, זה מהות האדם. במיוחד המהות של עם ישראל בעינינו. לכן כשיש לילה ויש חושך ויש גלות ויש ערבית ויש כל הדברים האלה, אז זה לא להפוך אותנו לפסיבים, למשותקים או משהו כזה. אדרבה, אנחנו צריכים להתחזק. צדיק באמונתו יחיה. האמונה שלו מחיה אותו. וזהו נבחן בעצם. איך נבחן? אם אני רוצה לבחון אתכם או משהו כזה, תמיד אנחנו נבחנים. אנחנו נבחנים בקשיים שלנו, לא בטוב שבאנו, שיש לנו כל טוב סלע. בקושי אתם נבחנים. אתם הולכים לשידוכים, נכון? אתם רוצים לבחון אם הקלה מתאימה או לא מתאימה? רוצים לבחון אותה? מעוניינים? מעוניינים? אתם לכם תרגיל, אתם מעוניינים? אל תגלו את זה להם, לבנות. אבל הם עושות את זה עליכם. תקבעו פגישה בשעה 8, יודעים איפה, בשעה 8, ותאחרו חצי שעה. שהיא תחכה שם חצי שעה. עכשיו, כשאתם באים, תסתכלו על התגובות שלה. אם היא רותחת מזעם, וכל זה סימן, זה מתאים לך או לא? עשית על הבחינה. בשבילה זה היה אתגר. אם היא יושבת מבסוטה, מקבלת אותך, אומרת, פי, כל הכבוד לך, אחת החצי שעה, הייתי בטוחה שאתה אחר שעה שלמה. חתם איתה מיה. הבנת? זה החיים זה אתגר. הקושי זה אתגר. שאלה איך אתה מתמודד איתו. אתה רוצה לבחון את עצמך קודם. אל תלך לבחון אחרים. איך אתה מגיב על זה שאתה מאבד מטבע? או איך אתה מגיב אם מישהו צועק עליך, איך אתה מגיב? וזה האדם נבחן. נבחן בקשיים שהוא נמצא. אם הוא אדם שלב, אדם שולט על עצמו, אם אדם, בסדר גמור. אם לא, סימן שעבור למכון מאיר. שמה באים למכון מאיר? תקן? תקן את המידה, תקן את המעשים. זה המוסך, זה גרש. זה מובן הדבר. אז זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. צדיק באמונתו יחי, הוא חי באמונה שלו. האמונה נותנת לו כוח להתמודד עם המון קשיים שיש לו, ברמה הפרטית וברמה הכללית. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. אמרנו ערבית, הנושא שהתחלנו ללמוד אותו, אני רוצה קצת להתקדם. כתוב במשנה שמתי קוראים ערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מה זאת אומרת הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? ההלכה אומרת שכהן שהוא נחמה, הוא רוצה לאכול תרומה. תרומה זה אוכל שיש בו קדושה, אבל אי אפשר לאכול אוכל כזה כשאדם הוא טמא. אז על מנת שהוא יוכל לאכול את התרומה, הוא צריך לעשות שני דברים: לטבול במקווה ולחכות שהיום יעבור, ובצאת הכוכבים הוא יכול לאכול את התרומה. זה ההלכה, זאת היא הפשט. אז החכמים שואלים שאלה, למה, זה הסימן, למה שאני אקרא קריאת שמע, למה אני צריך לחכות לכהנים? אולי אין כהן בקהילה שלי, אולי אין תרומה בכלל כמו היום. זה סימן שהוא לא פרקטי, הוא לא סימן ממשי. אז הגמרא דנה אומרת, באמת קוראים קריאת שמע משעת צאת הכוכבים. אבל לומדים מהעניין של הכהונה, לומדים איזה כמה דברים, והגמרא דנה במה לומדים מהעניין של הכהנים, נראה זה גם בהמשך. אבל הרב קוק לומד מהכהנים דבר נוסף, עמוק מאוד, וגם חשוב מאוד לכל אחד מאיתם. הוא אומר, יש שני מצבים באדם. יש מצב שאדם מתכנס לתוך עצמו, ויש מצב שאדם נותן, יוצא מתוך עצמו. יש מלאים זיו ומפיקים נוגע. זה מצב כזה. הכהנים, הכלל אצל האכילת הכהנים בתרומה שזר, דיינו מישהו לא כהן, הוא לא יכול לאכול בתרומה. רק הכהנים יכולים לאכול בתרומה. האכילה הזאת בתרומה, אם מלמד אותנו שיש מציאות של התכנסות, שזרים לא יכולים להיות עם אותם כהנים. זה ברמה ההלכתית הפשוטה. אבל מה זה מרמז לנו? מה זה מלמד אותנו? גם בעם ישראל. עם ישראל הוא ממלכת כהנים, גוי כזה, אנחנו כהנים, כאומה, אנחנו אומה של כהנים. בתוך האומה הזאת יש כהנים, לוויים וישראלים, אבל אנחנו כאומה כהנים. הוא אומר, יש לפעמים בעם ישראל מצב של התכנסות. מצב שאנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, ועד רבה אנחנו מונעים מזר לאכול יחד איתנו. האכילה זה לא רק עניין של תרומה, זה גם עניין של הזנה חינוכית, תרבותית, רוחנית. ומה הכוונה? יש תקופה שהיא הלילה, הלילה זה גלות. 2000 שנה עם ישראל היה מכונס כאומה בתוך עצמו בגלות. אנחנו עיקפנו את עצמנו בחומות, גטו. יהודי לא נתן להשפעה של התרבות של אומות העולם לחדור לתוכו, אם הוא רצה להישרד כיהודי. ברגע שהוא נתן להשכלה, לכל הדברים האלה, לחדור פנימה לתוך החברה היהודית שהייתה משולה לחברה בתוך גטו, פשוט הייתה התפוררות, הייתה גבוללות. אנשים היו מושפעים. אז זה מה שנקרא שאכילה בתרומה, שזר לא יהיה איתנו, זה העניין של הגלות. היינו מכונסים בתוך עצמנו. בשחרית, זה ההפך בדיוק. בשחרית אנחנו נותנים, אנחנו מתחברים, אנחנו משפיעים על העולם. זה שני מצבים, דבר היפוכו. אז זה דבר אחד. אומר, מה יהיה בזמן הגאולה? הכוונה היא בזמן שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. האם נהיה מנותקים כמו שהיינו בגלות? אני רק ניתן רק דוגמה שתבינו מבחינה היום, עולמית, היה מדינה אחת, קראו לה פעם אלבניה, אני לא יודע אם שמעתם על זה. אלבניה. מדינה שהייתה סגורה ומסוגרת, לא נכנס ולא יוצא. הם היו, לא רצו השפעה, או היום צפון קוריאה, וגם ביטוי למין מדינה כזו, שהיא חיה באיזה בועה כזו, ושום דבר, אפשר, מסיבות שלהם, אני לא יודע מה הסיבות שהם רוצים כך להסתגר בתוך עצמם. אומר, בגאולה זה לא כך. בגלות היינו משולים לאלבניה וצפון קוריאה, מבחינה לאומית, מבחינה תרבותית. זה הערבית, זה הכהונה שזר לא יוכל איתנו. לא נותנים לאחרים לחדור לתוכן. או כמו היום, בחברה שלנו היום, החברה מה שנקרא החרדית, השמרנית, שלא נותנת, הקיצונים שבתוך זה, שזה בועה, זה סגור, אתה שום דבר, הכל, אין לנו רק תורה ותורה ותורה ותורה. תול. באה הגאולה, באה מפח, אנחנו כבר משפחת העמים. ראש ממשלתנו, ברוך השם, נוסע לאמריקה, נוסע לאירופה, נוסע לכולם, מקבלים אותו כמו שמקבלים אותו, לא משנה. אבל אנחנו כבר לא מנותקים ותלושים איזה... איזה ארמניה, לא, ארמניה נקרא אלבניה או קוריאה, משהו כזה. אבל זה לא רק עניין מדיני, זה גם עניין תרבותי, אנחנו אנשים פתוחים. פתוחים להשכלה, פתוחים ל... אין דבר, אנחנו מדינה מודרנית, חברה מודרנית. בעולם משתנה, אנחנו לא יכולים להיות אותם שמרנים שחיים בתוך... אז זה מה שהוא אומר כאן הרב, בקריאה שמע ששחרי, זה מדרגה שגאולה חל איזשהו שינוי בגישה, ויחול איזה שינוי בגישה של נתינה. לא רק הסתגרות של עם ישראל יהיה אור לגויים. אבל בשביל להיות אור לגויים, בשביל להשפיע על הגויים, אתה צריך שיהיה לך מימד לגמרי שונה מהגלות. אתה צריך לדבר בשפה של הגויים, שיבינו אותך בכלל. ברמה רוחנית, כזאת שהעולם יבין אותך, למה אתה מתכוון כשאתה בא להפיץ את אור האמונה של עם ישראל, של אברהם אבינו. אז זה מדבר כאן עליו. זה תמצית המאמר. אז זה קריאה שמע של שחרית. ומה קריאה שמע של ערבית? בוא נראה את זה בתוך. יש לכם את הדפים. אמנם בעת הגאולה, אתם רואים, באמצע כך, אמנם בעת הגאולה שתרום קרן ישראל, אז ממילא תבוא שעת הפעולה של קריאה שמע של שחרית. שבעליה מה אנחנו אומרים? אהבה רבה. מציאות של אהבה. אהבה זה נתינה, זה התחברות. שכל העמים יאמרו שאור ישראל יהיה לאור עולם. זאת אומרת, הרב זאת אהבה, זה לאור כל דברי הנביאים והחכמים לאורך כל הדורות. אומרים שיש שינוי דרמטי. ביחס אומות העולם למדינת ישראל, לעם ישראל, מאויבים לאוהבים, מאנטישמיות של שנאת היהודים לאהבת היהודים, לכבוד לעם היהודי, כי אנחנו נהיה באמת, כמו שאומר הנביא, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, ונערו אליו כל העמים, בתיבת תפילה יקרא לכל העמים, כל הפסוקים האלה שאנחנו נוהגים להגיד שזה לא סתם אמירה. זה חזון שאנחנו מאמינים בו. שלעתיד לבוא, אומות העולם לא רק שיכבדו את עם ישראל, אלא יבקשו סליחה מעם ישראל. על מה שעוללו לנו משך אלפי שנים. ויכירו בטוב שאנחנו נתנו ונותנים לאומות העולם. ויעריצו אותם. לפעמים שואלים אותי מה יהיה עם הערבים. סתם חבר'ה, כל כך הרבה ערבים סביבנו, מיליארד ערבים סביבנו, ועוד כמה מיליונים בתוך הארץ. ומה יהיה בסוף עם הערבים? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה יהיה איתם בסוף? אתם רוצים שאני אגיד לכם, או שלא מעניין אתכם?
אולי ילדינו יקראו את הרמב״ם בערבית, יחזרו לקרוא את הרמב״ם בערבית.
זאת אומרת שכולם יתוסלמו אולי. חס ושלום. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, לא רק אומות העולם יכבדו את עם ישראל, גם הערבים יכבדו את עם ישראל. שדרך אגב, באופן פרטי לא פעני, כשאני פוגש ערבים, אני אומר, תשמע, אתם יהודים, אני... שלא ישמעו את זה, אני מכבד אתכם, אתם כמה, אתם הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. אמר לי פעם ערבי, שדיברתי איתו, הוא אומר, אצלנו בכפר, אם מישהו ידבר נגד דוויד או מושה, ישחטו אותו. למה? מה? אתה יודע מי זה דוד ומושה? כנראה בקוראן שם הוא חוגג.
גם יוסף.
גם יוסף. והוא אומר לי, אתם הילדים שלהם. אבל היום המצב הוא לא כזה. אבל זה ישתנה, ודאי, ודאי ישתנה. גם מה שהרב אומר, שלעתיד לבוא אומות העולם, כולל אלה שהיום אויבים שלנו, יחמדו אותם, יריצו אותם. דרך אגב, הדבר הזה נרמד בלוויה של אברהם אבינו. כתוב בלוויה של אברהם אבינו שיצחק וישמעאל ליוו אותו. אז רש"י אומר במקום, הרי ישמעאל היה בכור, ויצחק היה נולד אחרי ישמעאל. אז למה כתוב יצחק וישמעאל ליוו אותו? למה לא כתוב ישמעאל ויצחק ליוו אותו? זה היה צריך להיות הסדר. אומר רש"י שישמעאלים יחזרו בתשובה. והישמעאלים ידוע בכל מקום שכתוב ישמעאלים, הכוונה היא לערבים. והם יחזרו בתשובה. וזה מה שהרב אומר כאן. מה הוא אומר כאן? יאמרו, שכל העמים יאמרו שאור ישראל יהיה לאור עולם. מתי זה יהיה? אם זה יהיה מחר? או שזה יהיה מחרתיים? אינני יודע. אני לא יודע. זה לא משנה גם הדבר. זה התהליך. למרות שלפעמים זה ירידה לצורך עלייה. אי אפשר לדעת. אבל בוודאי, בוודאי, מתי הם אמרו את זה? כשעם ישראל הוא יהיה חזק. עם ישראל יהיה עם שיכבדו אותה גם באופן פיזיקלי, לא רק באופן תיאורטי. כמו שלמה המלך, כמו דוד המלך, שהיו להם מדינות עוצמתיות. דרך אגב, ראינו את זה, את הדברים האלה, מתי נתנו לנו כבוד? אחרי מלחמת ששת הימים. איזה כבוד? שישה ימים ניצחנו את כל המדינות האלה בזבנג אחד. אנחנו היינו באופריה, אבל העולם עצמו נתן כבוד. או מבצע אנטבה כזה. כולם עמדו פורי פה, אמרו, מה קורה? היהודים, תראו מה הם עשו. אחר כך זה דרך הכל, לצערנו. אני לא יודע מה עם איראן, אבל אם, כך אומרים, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים. אם יצטרכו לפוצץ את איראן, לא תהיה לנו ברירה, נפוצץ אותה, מה אתם חושבים שלא נפוצץ אותה? אומרים לי, איזה כבוד ייתנו לעם ישראל? טורקיה יבואו כאן, יצייצו, אמרו, תבואו, והמצרים יזחילו על ארבע. למה? הערבים הם אוהבים חזקים, הם מכבדים את החזקים, זה דבר ידוע. אם אני הייתי שר הביטחון? חבר שלי שר הביטחון, אהוד ברק. הייתי אומר לו, מה אתה מעשס? מה יגידו אלה? מה יגידו אלה? קודם תפוצץ אותם, אחר כך תראה, מה הם יגידו? מה אכפת לך?
אותו יישוב.
סליחה?
אותו
קיבוץ, אנחנו. באמת, יצאה פרקטית. אם מה ימים עליך, בא להרגיך מה? אני לא אומר מבחינה סתם. אם הם ימים עליך, ממש מתפלא על... מקווה שיש להם תוכנית מגירה מה לעשות עם האיומים האלה לדבר. ואז ייתנו כבוד לעם ישראל, לא רק בגלל שאנחנו עם עם נשמה טובה, ועם שבא מביא אור לעולם, וגם עם חזק, כמו דוד המלך. קידוש השם של עם ישראל, זה לא רק בגלל המילים היפות שיש לו, זה בגלל העוצמה, הגבורה, שתמיד יפיינה את עם ישראל כאן בארץ ישראל. בית ראשון, מתתיהו, המכבים, בית שני וכל זה. אז הכבוד שאומות העולם ירחישו לנו לעתיד לבוא, הוא לא רק כבוד בגלל שאנחנו עם, שאור השם יתגלה דרכו, אלא גם בגלל שאנחנו באמת יעריצו אותנו מבחינת עם גיבור ועם חכם, בעל תבונה, דרך אגב, כבר היום, בגלל המצב הכלכלי העולמי, שמדינת ישראל, ואני לא יודע באיזה דרך, פתאום מסתבר שהמדינה היחידה שמכל המשבר הזה, יחסית היא עברה את זה עוברת את זה בצורה כזאת. האנשים שמבינים בכלכלה, אנחנו לא מבינים כל כך. אבל אנשים באמריקה, מקומות כאלה, יש לנו שר אוצר, איך קוראים לו? שטייניץ, משהו
כזה.
יובל שטייניץ. אני הכרתי אותו, בחור, מותק של בחור. אבל הוא בא לאמריקה, אומרים לו, חביבי, בוא תצטלם עם, איך קוראים לו, הבנק, נשיא הבנק האמריקאי, קוראים לו, פשוטים כולם. הנה, תראו, ההצלחה. תמיד אוהבים להצטלם עם מצליחנים. תעמוד בראש הבורסה, בראש הזה. מה, מאיפה החוכמה הזאת? מאיפה התבונה הזאת? מארץ שאין בה שום דבר. לא נפט, לא זהב, לא מים, לא... אומרים, אפילו האוויר בקושי יהיה כאן. פתאום איזה ארץ מוצלחת כל כך. כולם רוצים לבוא לכאן להרוויח כסף. זה משהו לא נורמלי הדבר. זה כבוד, זה לא זה כדוש השם גדול הדבר. אז זה כדוגמה, אני אומר, לכן, זה שיכבדו אותנו, זה לא רק בגלל שאנחנו עם שהביא את התנך לעולם, ומוסר, וערכים, אלא כשאנחנו עם חזק, עם חכם, עם שיש, אפשר לתת לו כבוד מכל הבחינות, לכבד אותו. זה מה שהרב כאן מדבר. שלעתיד לבוא אומר שכל העמים יאמרו שאור ישראל יהיה לאור עולם. על כן, אז התגלו טעמי תורה. אני רוצה להתייחס לביטוי הזה, טעמי תורה. באופן פשוט, טעמי, טעם, אדם לומד משהו, הלכה או דברים כאלה, אז הוא אומר, אני רוצה להבין את זה, אני רוצה להבין את הטעם של הדבר. זה נקרא טעמי תורה, או טעמי מצוות, יש ספר כזה, טעמי המצוות או משהו כזה. אבל אני רוצה להסביר את הדבר קצת בצורה יותר מעמיקה לתאים. מה זה מצווה? מצווה זה מעשה, אדם עושה מעשה. אבל המעשה זה התוצר הסופי, זה דבר שהוא קודם. הקודם למעשה זה המחשבה שקודמת למעשה. זאת אומרת, זה שיש לנו תרי"ג מצוות, ויש לנו פרטי פרטים של דברים שאנחנו עושים, מה השורש של כל הדבר הזה? מאיפה זה בא? מה האידיאולוגיה שבדבר הזה? מה הרצון הפנימי שהוא מאחד את כל המצוות האלה, הופך אותם למציאות אחת שמתפרטת לתרי"ג מצוות או דברים כאלה? זה סוד הדבר הזה. זה סוד הרוח שבדברים, הדברים הפנימיים. אני לא אומר ברמה הפרטית של מה הטעם אני מניח תפילין. או מה הטעם אני מתעטף בציצית או שומר שבת או דברים כאלה, שזה גם מעניין ואנשים רוצים להבין את הדבר הזה. דבר כאן מבחינת הטעם של הטעם של הטעם, זאת אומרת מה הנקודה פנימי שהיא מתגלה בתוצר הסופי הזה שנקרא תרי"ג מצווה. זה אנחנו לא יודעים הדבר הזה. זה דברים שהם עמוקים ביותר, מחשבות או רצונות או דברים שההשגה שלנו היא מאוד מוגבלת בדבר. יש ספר שנקרא נפש החיים, הבאתי את זה במיוחד לשיעור הזה, ששם הוא עוסק בטעמים האלה, והוא מסביר שבאמת הדברים האלה הם דברים נסתרים. והוא, דווקא אני אקרא, אצטט כאן מתוך הנפש חיים בשער א' פרק ב'. הוא אומר, טעמי מצוות, עד תכליתם, מה באמת הטעם של הטעם, מה היסוד לכל הדברים האלה, לא נתגלו עדיין לשום אדם בעולם. אף למשה רבנו עליו השלום לא נתגלו. רק לאדם הראשון קודם החטא, והוא מה שחז"ל קוראים לאותם הטעמים, היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, והאור ששימש ביום הראשון שהיה האדם הראשון צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, מה שאנחנו קוראים האור הגנוז. הוא כותב את הדבר הזה בהקשר למה. לפעמים אדם אומר, טעמי מצוות, טעמי מצוות, הבנתי את הטעם. הבנתי את הטעם, נראה איך אני מסתדר עם המצווה. למשל, דוגמה, מביאים לשלמה המלך. הוא אומר, לא ירבה לו נשים. למלך שלא ירבה לו נשים. השלמה אומר, למה פן תסת נא את ליבו, תשפן עליו וכל זה. השלמה המלך הרי הוא חוכמולוג. לא סתם חוכמולוג, הוא חכם מכל הדת. חכם שבחכמים. אז הוא אומר, מה הטעם למה אסור לשאת הרבה נשים? שמה אמה תשפיע על מי? על המלך. איזה מלך? רגיל, שהוא לא כל כך חכם. אבל אני, שלמה המלך, חכם מכל אדם, אנשים האלה תשפיע עליה. אז הוא הבין את הטעם בצורה כזו. ועשה טעות חייו. כמה אנשים היו לו? כמה? 30 אלף?
אלף,
אלף. כמה אנשים יש לך? אחד. רוצה עוד כמה? אני לא רוצה לפגוע בכבוד אנשים. עשה טוב חייו, למה הוא חשב? אני מבין את טעמי המצוות. ובכיוון שאני מבין טעמי המצוות, אני אעשה לפי הטעם. לא לפי מה שהתורה מצווה עליה. מה היא מצווה? לא להרבות נשים. וואה, אני הבנתי, קלטתי את הרעיון, כמו שאומרים. אותו דבר, גם היום, יש כאלה אנשים אומרים, טוב, כתוב בתורה ככה וככה, אבל אני מבין שהטעם, למשל, הדוגמה, יש כאלה, אני זוכר בצעירותי, הייתי מתווכח עם החבר שלי, אומרים, למה אסור להדליק חשמל בשבת? נו, למה? זה קשה, ככה אני הבנתי, וגם החברים שלי, פעם היו בשביל להדליק אש, היו לוקחים אבני צור, כאלה, ומרביצים, פיק, 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 מתחיל להזיה, בסוף יוצא איזה ניצוץ, שוט, ומדליק את הקש, או את הצמר, או מה שהיה שם, ומזה היה, נכון או לא? רעיון טוב. ואסור לעבוד קשה בשבת, נכון? נכון או לא? כל פעם שהיית רוצה להדליק משהו, אז התנסו. אז אמרו, אתם יודעים מה? אסור להדליק אש בשבת. טעמי המצוות לפי המושג. היום אומר לחבר, אני זוכר את השיחות האלה. מה, זה לא קשה להדליק חשמל. אתה רק מנדליק את הפרש חרור. אתה לא מזיעה, לא מתאמת, לא שום דבר. למה זה אסור? זה לא הגיוני. כאילו הטעם. כן, אם זה לא הגיוני, אז אני מדליק לעצמי חשמל. אני לא מזיע, לא שום דבר, אני מדליק חשמל. למה? כאילו הטעם הוא העיקר והמצווה יוטפה. טוב, רגע כאן. אבל נתיל לבוא, אומר כאן הרב, הרמה הרוחנית של אותו דור של הגאולה, גאולת העולם, גאולת העולם, יהיה כזה, שכן ידעו איתם, כמו האדם הראשון. ידעו מה התיקונים שנעשים על ידי המצוות בעולמות העליונים, שזה טעמי המצוות. אנחנו לא יודעים מה התיקונים שלהם. כשאתה מניח תפילין, אתה לא יודע איזה תיקונים נעשים בשמיים. אנחנו יודעים שזה דבר טוב. אבל מה האפקט? מה זה עושה? לא רק לעצמך, מה זה עושה בכלל בעולמות, אנחנו לא יודעים. כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו יודעים שזה עונג שבת, קראת השבת, אבל מה זה שמירת שבת? מה זה עושה בעולם? אנחנו לא יודעים. זה כמו בצבא, שאתה מתפקד בצבא, אתה טירון, אתה לא מבין, אתה אומר, אתה עושה את זה, אני עושה את זה. מה האפקט של העשייה הזאת, שנראית לך סתם כזה תרגיל סדר או משהו כזה, מה האפקט הזה עושה לכל הצבא כולו? אתה לא בעניינים, אתה לא אין לך. תפיסה, לאן זה מגיע, איפה זה משפיע, באיזה מקום במערכת. אתה לא במערכת העולמית. המצוות, מה הן עושות? בעולמות העליונים, בשמיים, תיקונים, מה שנקרא. בשמיים, בעולמות העליונים, אנחנו לא יודעים. אפילו משה רבנו לא ידע עד הסוף איזה תיקונים. אומר כאן בעל נפש חיים, רק האדם הראשון, שהוא המדרגה היותר גבוהה, הוא ידע את התיקונים שנעשים בעולמות העליונים על ידי המעשים שנעשים, והקלקולים גם כמובן, על ידי הדבר. זה מובן הרעיון. אז הוא אומר, לעתיד לבוא, ההבנה של המין האנושי וההבנה של העם היהודי יהיה כזה שהם ידעו את טעמי המצוות. ואין שאתה תעשה מעשה בעולם הזה, תדע את התיקונים שנעשה בכל העולמות, התיקונים נעשים על ידי המעשה שאתה עושה בעולם. זה יהיה מדרגה לגמרי שונה מהעולם שאנחנו היום כרובוטים פועלים בתוך כל המערכת של התורה והמצוות וכל הדבר. זה מובן הרעיון. זה מה שהוא אומר. על כן, אז יתגלו טעמי התורה, ולא יהיה עוד אור יקרות וכיפאון, כאילו כפו, אלא, לא. אדרבה, אלו טעמי תורה שיקרים בעולם הזה, כפויים, ראיתי בפירוש, הכוונה היא, יתגלו לעתיד לבוא. למה? כי למען קרב רחוקים, מי שרוצה לקרב רחוקים, ראוי לברר דברי אמת בבירור. ולתרגם הדבר כפי מושגם החיצוני של העמים. על כן, אמת ויציב שחרית, מתורגמת הרמית, אני לא יכול כרגע לנו. זאת אומרת, לעתיד לבוא, צריך לדבר שפה עם אומות העולם. לדבר איתם, להעביר להם את המסרים של עם ישראל, אותה תרבות השכינה, אותו אור השם, להעביר את זה בשפה מובנת לאומות העולם. לא, כדבר לא מובן. זה יהיה, אם ירצה השם, במהרה בימינו הזה.